שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, כאן באולפן אני איתן אבריאל.
אני סמי פרץ.
מדינת ישראל החליטה כנראה לשגע סופית את אזרחיה, וזה כמובן נתחיל עם כל מה שקשור לקורונה. האם אנחנו הולכים לסגר מלא כפי שראש הממשלה רוצה, לכאורה כדי להכין את המדינה לפתיחת שנת הלימודים, אבל אולי דווקא כדי לעצור את ההפגנות מול ביתו שברחוב בלפור בירושלים, או שאנחנו דווקא משחררים את כל ההגבלות שחלות על סוף השבוע, כי ממילא כולם מתעלמים מהם. אנחנו נפתח עם רוני לינדר, כתבת הבריאות, ועם התדרוך לעיתונאים שערך לפני שעתיים רוני גמזו, פרופסור רוני גמזו, הפרויקטור הממונה על הקורונה.
יוון, קפריסין, הונגריה, בולגריה, לאיזה מדינה הייתם רוצים לטוס? עוד שבוע בדיוק. מתווה פתיחת השמיים יוצג בשבוע הבא, ולפי הערכות בין המדינות נכללות יוון, קפריסין, הונגריה ובולגריה, ולפחות מדינה אחת נוספת, שיסכימו ככל הנראה לקבל ישראלים, אבל רק לאחר בדיקות מקדימות ואולי גם בידוד. אולי בכלל תעדיפו לנסוע למדינה אדומה, כן? המתווה יכלול פיילוט שיאפשר לנסוע למדינות כאלה, שפתאום לא נראות כמאוד מאיימות, כי נזכרים שלפי הדברים שאמר הבוקר פרופסור גמזו, ישראל עצמה היא אחת המדינות האדומות בעולם.
כבר התרגלנו שאצל יצחק תשובה ומונופול הגז לא עובר שבוע בלי רכבת הרים של אירועים שליליים מול התפתחויות חיוביות. בצד החיובי, דלק קידוחים משלים האמש, הנפקה בינלאומית די מרשימה של אגרות חוב חדשות עבור מאגר לוויתן, שנרכשו בעיקר על ידי משקיעים זרים, שזה בהחלט הבעת אמון במאגר הגז הגדול ביותר של ישראל. מאידך, הרשות לתחרות פסלה הסכם בין הבעלים השונים של מאגרי הגז, משום שהוא כלל סעיף של מחיר רצפה ומנגנון פיצוי למי שמוכר גז מתחתיו, שנראה ממש כמו תיאום מחירים. ערן עזרן יהיה כאן איתנו כדי להסביר את מהות המאבק בין הרשות לבין המונופול. אנחנו מתחילים. שלום לרוני לינדר.
היי איתן, היי סמי.
כתבת הבריאות כמובן. אז אני מתרשם שממשיכים לנסות לשגע את הציבור הישראלי, כי גם הבוקר יש עדיין דיבורים על סגר בסוף השבוע הבא, לכאורה כדי להכין את המדינה לקראת פתיחת שנת הלימודים ב-1 בספטמבר, אבל מי שרוצה חושד שזה בעצם תוכנית של ראש הממשלה להגביל את ההפגנות מול הבית שלו ברחוב בלפור שבירושלים, ובמקביל מדברים על שחרור של סופי שבוע, כי ממילא זה לא כל כך עובד ואנשים לא מקפידים על על העניין הזה, ובתוך כל התמונה הזאת הפרויקטור שלנו פרופסור רוני גמזו מציג את תוכנית הרמזורים שלו ממש לפני שעתיים במסיבת עיתונאים. אז בוא נתחיל עם זה, ותסבירי לנו את מה שהוא הסביר לכם.
בסדר, גמור, אז בוא נעשה קצת סדר. קודם כל, למה בכלל כל הדיבורים האלה על סגר? לא כי מישהו קם בבוקר ובא לו להטיל סגר, אפילו לא נתניהו, בוא ניתן את הקרדיט שהוא לא משתוקק להטיל סגר. הסיפור הוא שאנחנו עומדים כבר תקופה ממש לא קצרה, היה משהו כמו שבועיים פלוס, על איזשהו דימום איטי ומאוד לא טוב של של נדבקים חדשים ביום. למעשה מבחינת המשוואה לגודל האוכלוסייה אנחנו מקום ראשון בעולם, כן? זה המצב שהגענו
אליו. זה האמת.
במספר החולים הכללי או במספר החולים ליום?
נדבקים לנפש.
החדשים ליום לנפש.
כן.
עברנו אפילו את ארצות הברית. וזה מצב שאי אפשר לחיות איתו, כי הנה מה שקורה. בעוד שלושה שבועות חוזרת שנת הלימודים. היום אנחנו בעצם בסוג של חצי סגר, כי אין מערכת החינוך לא עובדת, אין טיסות, אין אירועים, יש איסור התקהלויות, וגם בחברה החרדית, עד לפני כמה ימים, עד שבוע שעבר, היו שלושה שבועות שאסור היה בכלל להתחתן מבחינה הלכתית. עכשיו אנחנו צודים לקראת ככה, תחילת שנת הלימודים, שזה האירוע הכי גדול, וא' באלול שבו הישיבות חוזרות, אנחנו עכשיו נכנסים לבין הזמנים, שזה בעצם החופש הגדול של החרדים, עשרות אלפי בחורי ישיבה חזרו עכשיו לבתים שלהם, וזה בעצם החופש הגדול של החרדים, אנחנו נצטרך לעקוב ולראות מה זה עושה. אחרי שבועיים וחצי אחרי תחילת שנת הלימודים, יש את חגי תשרי, וחגי תשרי כולם מתקהלים בדרך
כלל. התכנסויות משפחתיות גדולות, עשרות אנשים.
ובתי כנסת גם, חילונים הולכים לבתי כנסת בימים הנוראים וכו'.
וגם תורים ארוכים, גם בכותל ובסופרמרקטים ואיפה לא, כן.
נכון. בקיצור, כל הדבר הזה לא מבשר טובות. אם עכשיו שאנחנו במצב, שהיינו במצב אידיאלי יחסית, אנחנו ממשיכים בדימום הזה של 1,800, 1,700, 2,000 נדבקים חדשים ביום. מה יהיה כשיקרו כל הדברים האלה, איך תיפתח שנת הלימודים, ואי אפשר להמשיך ככה, וגם הכלכלה היא פגועה ביותר, כי בעצם אי אפשר ככה לחזור לשגרה, אי אפשר להחזיר את המסחר לשגרה כמו שצריך ואת התרבות.
אז כדי לנסות להתמודד עם זה, אומרים בואו נעשה עכשיו, לפני כל הבלגן הזה של החגים, סגר שבועיים שלושה, די חמור, כדי להיכנס עם קצת תחמושת במרכאות של ירידה
עם קצת אוויר, כן.
בהדבקה. אבל...
לא ציינתי עוד דבר אחד נורא נורא חשוב, בבתי חולים אמנם אין התמוטטות, אבל אנחנו גם לא נראה אף פעם התמוטטות. מה שיש שם זה שחיקה מאוד גדולה של הצוותים, קושי מאוד גדול, ובעצם יש משהו שהוא נסתר מנעין, שזה ירידה באיכות הטיפול בחולים. עכשיו כן, אז בעצם מה שאומרים צריך איזשהו בטס הפטיש להוריד את המספר, וגם במספר כל כך גדול אי אפשר גם לנהל את כל נושא קטיעת שרשרות ההדבקה, רק אם יורידו מאוד את המספר לרמות של מאוד בודדות, יש כאלה שאנחנו מדברים על 100 חדשים ביום, אפשר יהיה בעצם להפעיל בצורה אפקטיבית את כל הקטע של
וזה אפשרי אם עושים סגר חזק כזה של שבועיים שלושה?
זה אפשרי וזה כבר הוכח. אנחנו ראינו את זה במרץ ואפריל. כשהיה סגר, המספרים תנחו. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שסגר זה לא משהו שאתה יכול, קלף שאתה יכול לשלוף אותו שוב ושוב ושוב. זה קלף מאוד רדיקלי. זה קלף שיש טראומה בציבור. טראומה מאוד גדולה.
גם יש הבדל גדול מאוד בין רמת הציות של הציבור בסבב הראשון, לסבב השני, לסבבים הבאים. הפתיחה סגירה הזו מטריפה את הדעת כמובן.
נכון. ופה אתה נכנס בעצם לבעיה האמיתית והגדולה בעיניי ביותר והמדאיגה ביותר. אני חושבת שאנחנו נמצאים עכשיו ברמת ביקור כזאת, וברמת חוסר אמון כזאת, וחוסר סולידריות, גם בתוך החברה, בין פלגים שונים, בין קבוצות שונות בחברה, בין חרדים לחילונים לערבים ויהודים, וגם כמובן בין הציבור לבין השלטון שיחזב אותו, שיש סכנה אמיתית שבעצם בלתי אפשרי להטיל סגר, כי לא יהיה ציות.
כן, אגב, ראינו את זה בחרם של המסעדות, שרצו לסגור את המסעדות בסוף שבוע, הם איימו בחרם, וראש הממשלה התקפל.
התקפלות מהירה מאוד, אותו דבר. להבדיל, ראינו אתמול בחתונה בבלז, כי מה שראינו אתמול בחתונה בבלז זה בעצם חתונה שהייתה ידועה מראש, אירוע המוני שאסור, בלתי חוקי, שהוא היה ידוע מראש, אתמול בכל כלי התקשורת ובטוויטר ורשתות.
כמה משתתפים היו שם?
אלפים רבים מאוד, שלפי התמונות רואים כמה הם עמדו בצפיפות, ובעצם למרות שהאירוע הזה היה ידוע מראש, הוא התקיים. אם הוא התקיים, סימן שמישהו אפשר לו להתקיים. כן, חולקו שם כמה כנסות סמליים.
זהו, אני חשבתי ש20,000 שקל זה כנס לא קטן, כן? כי אני חושב על חתונה רגילה, אבל פה אנחנו מדברים על אירוע רב משתתפים, וה20,000 שקל האלה בטלים ב-60 אל מול העלות של כל האירוע.
ברור, זה בדיחה, זה חסידות ענקית ועצמתית, מה זה 20,000 שקל? כל אחד שהיה שם יביא שקל, הם יחסו את זה, כן. זה שטויות.
בוא נוודא בשבוע הבא אם הכנס הזה גם שולם, או שרק כן. הוציאו איזשהו
כן, בטק. זה לא משתנה, באמת, זה פינאץ לעומת הנזק שיכול להיגרם מדבר כזה, ובואו נזכור שכשאנשים האלה, אם האנשים האלה ידבקו בהמוניהם ותהיה הדבקה גדולה, מי שיסבול זה לא רק הם, אלא הם יציפו את בתי החולים וכו', ואני לא צריכה להתחיל להסביר את הבסיס הזה. אז בעצם אנחנו במצב שהשלטון הוא באיזשהו קושי לקבל החלטות, כמו החלטה של סגר. זה מצב מדהיג, אם מדברים על משילות, אין כרגע כל כך משילות
חזקה. אבל בואי נחזור לעניין במובן הזה של בסדר, הבנו את הלוגיקה למה כן, הבנו את החסרונות של פשוט לא יצייתו, אז האם ראש הממשלה והמלל שהיו בעד הסגר עד לפני, לא יודע מה, הבוקר, ירדו מהעניין הזה, ומה בא במקומו?
אוקיי. Okay. אז פה אני כבר נכנסת לפרשנות שלי. בוא נגיד מה בעצם פרופסור רוני גמזו הציג עכשיו בפני הציבור. מה שהם החליטו לקבל זה איזשהו מין צ'אנס אחרון, כזה תוכנית של צ'אנס אחרון, להוריד את התחלואה באמצעות התמקדות בערים האדומות. מה זה אומר התמקדות בערים האדומות? זה אומר להסתער, כל אחת יש משהו כמו 20 ערים אדומות וכתומות, שיש בהן תחלואה מאוד גבוהה, אגב רובן חרדיות וערביות, להסתער עליהן באמצעות עזרה מסיבית, מצהל, פינוי למלוניות, לעשות שם סדר וכולי, הסברה מסיבית, גיוס של הרשות המקומית ושל התושבים וכולי, במטרה באמת לעשות המון המון בדיקות, חלק מהערים האלה יש אנשים שנמנעים מלהיבדק מסיבותיהן השונות, כדי להוריד את התחלואה בערים האלה. בנוסף, איזושהי תוכנית של מקל וגזר, בעצם זה תוכנית תמריצים, מה שבא גמזו ואומר, אם את, כל עיר אחראית הגורלה, אם אתם עיר ירוקה, אנחנו נאפשר לכם לעשות דברים הרבה מעבר להגבלות הארציות. תוכלו אפילו, הוא לא נתן דוגמה, אבל תוכלו לעשות דברים שהיום עשו, למשל לקיים אירועי תרבות. אבל אם תהיו עיר אדומה, יהיו לכם הרבה הרבה יותר הגבלות. יש מדרג יותר גדול, יש שם גם צהוב בסיפור הזה וכתום.
אבל רוני, אולי זה עושה שכל על הנייר. אני לא שמעתי על מומחה אחד שנותן סיכוי של יותר מ, לא יודע מה, אחוזים בודדים, שהדבר הזה יצליח.
יכול להיות שזה יצליח, אבל המשימה של להוריד את רמת ההדבקה היומית מהיום ל-1 בספטמבר באמצעות הדבר הזה למאות בודדות, אני, להערכתי האישית, אני לא מומחית, אבל אני כבר מרגישה שאני מכירה חצי מומחית בקורונה, אני לא רואה איך זה קורה. אני יכולה לספר לכם גם שמחר יש אצלנו כתבה מאוד גדולה על מה שקורה בבני ברק. בבני ברק בעצם, המודל הזה כבר מתקיים היום, והוא מתקיים בצורה הכי מדהימה שאתם יכולים לעלות על הדעת. אם באמת התגייסות אדירה של העירייה ופיקוד העורף והרבנים, ויש שם באמת רצון אמיתי והתושבים וכו', הם לא מצליחים...
זהו, ועדיין הם מככבים בסטטיסטיקה שם בראש הערים הכי נגועות.
תראה, אני שוב, בסוגריים אני חייבת להגיד שלדעתי, אם בני ברק לא הייתה מתנהגת כמו שהיא מתנהגת, שהיא בצורה מדהימה, יכול להיות שהמצב שם היה הרבה יותר קשה. אבל הם גם נורא שומרים על הקשישים, ויש להם באמת, הם עושים עבודה מופלאה.
כן, יש שם רשתות חברתיות באמת מאוד חזקות ומאוד טובות, אבל מצד שני, גם אין מה לעשות, אורח החיים שם הוא צפוף.
בדיוק, יש את הפקטור של חברה קהילתית צפופה בדירות קטנות, משפחות גדולות. בבני ברק למשל מדברים על זה של כל נדבק, יש עוד 4 נדבקים בתוך המשפחה שלו, זה משהו שלא קיים בשאר המקומות. אז ולכן אני לא רואה איך התוכנית של גמזו מצליחה להגיע ליעד של עד 1 בספטמבר או עד אמצע ספטמבר להוריד דרמטית את מספר הנדבקים החדשים.
תשכנעי אותי שזה לא...
מה כן זה ייתן? זה כן ייתן איזשהו כלי פסיכולוגי לממשלה להגיד, תראו, ניסינו, נתנו צ'אנס אחרון, באמת ניסינו לעשות עוד איזה צעד כדי להימנע מסגר, לא הצלחנו, חייבים ללכת לסגר, ויכול להיות... יכול להיות, אני לא יודע, זה באמת קשה לי לנבא את התגובה הציבורית, יכול להיות שזה יהיה אפקטיבי מהבחינה הזאת, שאנשים יגידו, אוקיי, באמת הגענו למצב של אין ברירה.
לי זה מזכיר את הדקה ה-95 במשחק כדורגל בגמר, שגם השוער עולה לרחבה, להרמת כדור האחרונה. הסיכוי שזה יצליח הוא לא גבוה, ושכמעט בכל תסריט אפשרי, כשזה יסתיים עוד שבועיים, נניח בסוף החודש.
אז מה זה אומר? אז כן סגר?
סגר בחגים...
סיכוי לא רע.
חזק.
לא רע. סיכוי לא רע, ושוב, אני גם אומרת, בואו לא נשכח, יהיה מעניין לראות, מעניין, במרכאות כפולות, אני מקווה שלא, שאני טועה, אבל השבועות הקרובים הם קריטיים עם כל חופשת בין הזמנים, וגם איזושהי סוג של התרופפות וחזרה לחתונות.
דבר אחד לפחות, אנחנו כן יודעים מהגל הראשון, אנחנו יודעים איך נראה סגר בעיצומם של חגים, אני מזכיר לכם, ליל הסדר, ראשון, שני, הכבישים היו ריקים, פשוט ריקים, אף אחד לא יצא מהבית, אנשים חגגו בזום עם בני משפחות.
יש בזה הרבה היגיון, אבל תראה באיזה מצב מוזר אנחנו מוצאים את עצמנו, אם באמת בעוד שבוע פותחים את השמיים, מחד, ומצד שני לכולם ברור שבהסתברות של, אני לא יודע, 80-90% הולך להיות פה סגר חזק במהלך כל החגים, אז הדבר הרציונלי היחידי לעשות זה לעלות על מטוס.
יפה, רוני לינדר, המון תודה וסוף שבוע נעים.
תודה גם לכם.
לפני שאתה מוכר,
לפני שאת קונה,
לפני שאתה מתראיין,
לפני שאת מתחילה ללמוד,
לפני שאתם בוחרים,
לפני שאתם מתייאשים,
לפני שאתם משקיעים,
כדאי שקודם תבדקו בדמרקר. רוכשים עכשיו מינוי לאתר דמרקר בשקל אחד ליום בשנה הראשונה בעזרת קוד ההנחה פוד אחד באנגלית, ונהנים מאין סוף כלים שימושיים, מדריכים וכתבות בלתי תלויות.
TheMarker.com, עובדים רק בשבילך, בכפוף לתנאי הרכישה באתר.
שלום לאדר קנה.
שלום סמי ואיתן.
שלום אדר.
אז 5 מדינות באירופה נמצאות במגעים להסכם שמיים פתוחים עם ישראל, אחרי שהבטיחו לנו שבתחילת אוגוסט אנחנו כבר נעלה על מטוס ונוכל לעוף מכאן, אז זה נדחה. מתי זה קורה ובאיזה מדינות מדובר?
אוקיי, אז מדברים על ה-16 באוגוסט, שזה ממש ממש אותו.
עוד שבוע.
כן, ותחשבו שעדיין אין מתווה מוסכם. זה אומר שהם צריכים לתקתק את הכל וגם לתת מתווה, וגם ברגע שיש מתווה, אז חברות התעופה יתחילו להציע טיסות. אבל זה, את זה נשים רגע בצד. תראו, המדינות, מדובר עוד ברשימה פתוחה, נושמת, זה יכול להשתנות כל רגע, אבל כרגע מדברים על יוון, קפריסין, הונגריה, בולגריה. עכשיו, לא כולן מדינות ירוקות, חלקן מדינות שבהן התחלואה גם יחסית גבוהה.
אבל לא יותר משלנו.
אבל לא יותר משלנו, נכון, אנחנו בין המקומות הראשונים בעולם.
הסידור הוא שאנחנו יכולים לטוס לשם, וכשחוזרים משם, מחויבים בבידוד, לא מחויבים בבידוד?
המטרה היא שלא יהיה בידוד, או שיהיה בידוד מאוד מופחת, כי עם ה-14 יום בידוד זה אף אחד לא יטוס ויחזור. כלומר, אולי יהיו מעטים, כי כרגע זה מחויבים ב-14 יום בידוד.
למה אף אחד לא יטוס? אני יכול לדמיין חבורות של צעירים שיושבים בבית, מקבלים דמי אבטלה, אין להם בדיוק מה לעשות, יכולים לטוס, לחזור חזרה, להיות בבידוד, נשמע לי סידור לא רע לתקופה.
14 יום בבידוד בבורגוס, ואחרי זה 14 יום בבידוד באלת, זה מסדר לך את כל יתרת החופש והחגים.
יכול להיות, אבל בכל מקרה מדובר על בידוד מופחת, או אולי ממדינות ירוקות בכלל לא נצטרך בידוד. הם דנים בדיוק על הנושאים האלה, כן יהיו מחויבים בבדיקות, למדינות מסוימות, כלומר, בדיקה שתהיה תקפה, נגיד, 72 שעות אחורה, שב-72 שעות האלה אתה לא תוכל לצאת מהבית או ללכת לחתונות או משהו כזה. יהיו כל מיני תנאים ואנחנו נראה בדיוק מה הם.
אבל תני לי להבין, אנחנו עדיין מדינה מאוד מאוד אדומה, במקום ראשון, שני או שלישי בעולם זה פחות חשוב. יוון וקפריסין, שני יעדים קרובים אלינו, אינן מדינות כאלה. אני לא יודע כמה הן ירוקות, אבל הן במצב הרבה יותר טוב משלנו, ועד עכשיו לא הסכימו לקבל אותנו. אז מה שאת מסבירה זה שבמסגרת הסכם איתן, הם יוותרו לצורך העניין על פער הצבעים, ויסכימו לקבל אותנו למרות שיעורי התחלואה הגבוהים בישראל, כי למה? כי אנחנו כל כך אטרקטיביים מבחינת הדולרים שאנחנו נביא למדינות האלה כתיירים?
א', כן, אנחנו תיירים מאוד אטרקטיביים, בעיקר בשני היעדים שציינת עכשיו. גם מבחינת המספרים שאנחנו נשים אליהם, שזה עשרות אלפים, וגם מבחינת הכסף שאנחנו מוציאים שם, אנחנו כן תיירים אטרקטיביים במדינות האלה.
וגם מבחינה שהמדינות האלה עצמן, התיירות זה ענף נורא נורא מרכזי שם.
נכון, התיירות הוא ענף מאוד מרכזי, הטיסה מישראל היא מאוד קצרה, מאוד זמינה, הם רוצים אותנו, עכשיו, הם לא רוצים אותנו בכל תנאי, הם יציבו לנו תנאים מסוימים, שכנראה יהיו יותר קשוחים ממדינות אחרות ירוקות, שוב, נהיה מחויבים בבדיקה של 72 שעות אחורה, אולי נהיה מחויבים...
אבל בשביל זה צריך גם לשנות את נועל הבדיקות בישראל, זאת אומרת, אדם לא יכול לקבל היום בדיקה בישראל, אלא אם כן הוא מתלונן באופן מובהק בסימפטומים של קורונה, והרופא נכון. האישי שלו מאשר את זה, ואז הוא מקבל בדיקה, ואז הוא צריך לחכות 3-4 ימים. יהיה נועל לקבלת בדיקה, למרות שאני בריא רק כי אני רוצה רק.
כן.
זה חשוב.
כן,
כי אני רוצה לנסוע לחול והרזתי כבר את בגד הים?
כן, פרופסור איתמר גרוטו דיבר על זה בדיוק בשבוע שעבר. הוא אמר שמשרד הבריאות על זה, כמו שאומרים, מבחינת לאפשר בדיקות, הם יחשבו איך לנתב את הבדיקות כמו שצריך, רק למדינות אדומות או רק למדינות שיחייבו אותנו. הם יצטרכו לחשוב על זה בין השיקולים, אבל משרד הבריאות מאוד מודע לזה שצריך, אם פותחים את השמיים, צריך להקציב בדיקות לנושאים.
אז אני כבר רואה את העשייה השחורה אפורה של בדיקות, כי אני רוצה לנסוע לחול, לפרטיות. זאת אומרת, ידוע שאפשר לקבל בדיקה מהירה בישראל, אם אתה מוכן...
תוסיף למחיר הכרטיס את מחיר הבדיקה.
אם אתה מוכן לשלם כמעט 1,000 שקלים, כולל מע"מ וכל המסביבים לעניין הזה, אז אפשר להתחיל להציע חבילות שכוללות הכל כלול, שכולל גם בדיקה.
כן, נכון. תראה, שוב, זה יקר קצת את החבילות, כלומר... תחשוב שאנחנו כל הזמן מתלוננים על כמה חופשה בארץ היא יקרה, ולעומת חופשה בחול שהיא זולה, אבל עכשיו אולי זה קצת יתאזן, אם אנחנו צריך גם בדיקה וגם הביטוח לחול, אל תשכחו, יהיה קצת יותר יקר ממה שאנחנו מכירים, אז זה כבר לא יהיה לטוס ב-99 דולר, זה אני מניחה יהיה יותר יקר.
כן, תגידי, חברות התעופה, עד כמה הן ערוכות לחדש את הפעילות שלהן? ודבר נוסף, איזה מין טיסות, איך נראות טיסות כאלה? הרי זה לא הצפיפות שאנחנו מורגלים בכל מיני טיסות צ'רטר כאלה שאחד יושב על השני.
אז תלוי איזה חברת תעופה אתה מדבר. אם אתה מדבר עם ישראל, אורי סירקיס, דיברתי איתו ממש לפני שעה, הוא ערוך ומוכן, הוא רק מחכה שיגידו לאן הוא יכול לטוס והוא יטוס.
אבל ערוך ומוכן איך? זה כיסא כן, כיסא לא? איך זה עובד?
לא, זה כנראה יש, תהיה איזה מערכת ונטילציה מסוימת שהיא...
חלונות פתוחים.
יפתחו את החלון פעם ברבע שעה, יפתחו את החלון.
לא, מערכת ונטילציה קצת יותר משוכללת. שוב, כל עלייה למטוס מותנית בבדיקת חום, הצהרה על טופס, בדיקת קורונה, הטייסים ממוגנים לחלוטין, חברי צוות המטוס ממוגנים לחלוטין. יש דברים שהם כבר מכינים אותם. אל תשכחו שהטיסות לאילת עדיין קורות. כלומר, כבר יש טיסות פנים ארציות תחת מגבלות הקורונה.
כן, אגב, את כותבת שהיום לאירופה ישראלים רשאים להיכנס רק אם יש להם דרכון אירופאי. כלומר, בעצם המגבלה היא לא קשורה לאיפה היית ועד כמה המדינה שלך היא נגועה, אלא איזה דרכון יש לך?
כן, אתה יכול להיכנס עם דרכון אירופאי ואתה מחויב בבידוד שם. כמו שלכאן, אתה יכול להיכנס עם דרכון ישראלי ומחויב בבידוד של 14 יום.
והבידוד הוא באמת נבדק ומוקפד, זאת אומרת, נניח שיש לי דרכון אירופאי וטסתי לצרפת, והחלטתי לבלות את הבידוד בריביירה הצרפתית. מה זה אומר?
תראה, כמו שפה בודקים אותך, הרי אם אתה מגיע לישראל ואתה מחויב בבידוד, אם אתה מגיע מארצות הברית או מכל מדינה אחרת, אז בודקים אותך, המשטרה דופקת לך על הדלת.
בסדר,
או...
אבל אם אני כותב בטופס שאני הולך לבלות את הבידוד בקלאב מד דרום צרפת, זה תקף?
אני לא חושבת שזה... תראה, לכל מדינה יש את הכללים והחוקים שלה, אבל כמו שאנחנו מקפידים, גם הם מקפידים.
אבל אנחנו לא מקפידים, אנחנו לא מקפידים כל כך דה פקטו.
שוב, תלוי, אני יודעת על אנשים שחזרו מחול, ואכן דפקו להם על הדלת לבדוק שהם מבודדים. יש תמיד יותר ש... חורגים מהכללים, אבל שוב, זה תלוי המדינה עצמה שאיך היא בודקת, אבל בגדול, המדינות כן מקפידות, אף אחד לא רוצה שהתפרצת לקורונה בגלל שהיא אפשרה להעביר עכשיו מסות של תיירים.
אוקיי.
בצד שני, הם משווים לתיירים.
אז מתי אנחנו נקבל באמת את המתווה?
המתווה אמור להיות מוצג, לא לדעתי, אמור לי שהמתווה יוצג שבוע הבא, באיזה יום אני לא בדיוק יודעת, אבל אני מניחה שגם העיתונאים וגם הפוליטיקאים יפעילו כזה לחץ שהמתווה כבר ימהרו אותו.
כן, למרות שזה נשמע שזה יהיה ממש ממש ברגע האחרון, ככה לפני העלייה למטוס ישחררו את המתווה.
ממש ככה, זה לוח זמנים לחוץ שאף אחד לא טיפה לו, אבל אתה יודע, כנראה היה לחץ מלמעלה שדיברנו עליו שבוע שעבר, אם אתה זוכר.
כן,
אולי,
בהחלט. אז,
אולי בגלל ההפגנות, מי יודע.
עכשיו הכל השאלה היא...
אז תיתן כרטיסי טיסה בחינם למשתתפי ההפגנות ותסגור את הסיפור.
זה דבר אחד. הפתרון השני באמת זה לפתוח את הקניונים בוויקנד, מה שעכשיו לא קורה, כדי שאנשים יוכלו ללכת ולמדוד בגד ים חדש.
אדר קנה. תודה רבה.
תודה
לך. שלום לערן עזרן.
שלום
סמי,
שלום
איתן.
שלום
אירן. אתה עוקב מקרוב אחר עסקי הגז, ואנחנו יודעים שיש סיפור שנמצא כבר בבדיקה כמה חודשים טובים ברשות התחרות, שנוגע לתלונה שהגישו בזמנו השותפים של נובל ושל דלק, בטענה שהם עושים קרטל. אז אנחנו מבינים שהם באו עם איזושהי הצעת פשרה, ורשות תחרות פסלה אותה, משום שבעצם היא אומרת, אתם רוצים פה מחיר מינימום, לא יהיה כזה דבר.
נכון, אז השתלשלות האירועים התחילה בחוזה של חברת החשמל. חברת החשמל הייתה מעוניינת לרכוש כמות קטנה של גז בשנים 2020-2021, והיא עשתה סוג של מכרז בין מאגר תמר ולוויתן. בזמנו גם פרסמנו את זה אצלנו. מה שראינו במכרז הזה ששני המאגרים הגישו על ידי אותו בן אדם, מנהל השיווק של נובל אנרג'י, הצעה שהייתה בעצם זהה.
$4.78.
נכון, זה היה המחיר, כן, זה היה המחיר באותו מכרז. אחרי ששני המאגרים הגישו הצעות זהות, אז חברת החשמל החליטה לבחור בלוויתן, והתוצאה הזאת הייתה רעה מאוד למאגר תמר, שגם הוא מחפש היום הרבה חוזים חדשים כדי שיוכל לשרת את החובות העצומים כנגד המאגר. השותפות הקטנות במאגר תמר, מדברים בעיקר על ישרמקו ועל תמר פטרוליום, הלכו הצידה וגיבשו סוג של חוזה חדש עם חברת החשמל במחיר זול יותר. של 4.3 דולרים ליחידת חום, וכדי לאשר את החוזה הזה הם היו צריכים הסכמות גם של דלק וגם של נובל אנרג'י, שניהם מחזיקים בזכות וטו על החוזים במאגר.
וזה אגב היה חוסך לחברת החשמל משהו כמו 530-540 מיליון שקל.
כן, זה היה חוסך בערך כמה מאות מיליוני שקלים, שזה אמור כמובן להתגלגל בסופו של דבר גם לצרכן. דלק ונובל לא הסכימו למהלך העצמאי הזה של השותפות שלהם, הם לא אהבו אותו, אז הם החליטו למנוע את החתימה על החוזה, ובנקודה הזאת השותפות בתמר שהם לא דלק ונובל, אז הלכו לרשות התחרות והגישו תלונה. הם הגישו תלונה, הם טענו שנובל ודלק חוסמות תחרות בניגוד לחוק, ומטרפדות כל אפשרות אחרת לחתימה על חוזים.
כן, צריך להסביר, דלק ונובל הם בעלות גם בתמר וגם בלוויתן. בלוויתן יש להם שותפה נוספת בשם רציו, בתמר יש להם ארבעה שותפים נוספים שאת חלקם הזכרת פה.
בעיקר ישראל.
ולוויתן זה מאגר שעוד לא התחיל בכלל להחזיר את ההשקעה העצומה בהקמתו. לכן יש שם לחץ נורא נורא גדול להשיג חוזים, וחוזים גבוהים ככל שניתן.
נכון מאוד. גם צריכים לזכור שלדלק ולנובל יש החזקה מהותית גדולה מאוד במאגר לוויתן, 85%. בעוד שבמאגר תמר, כרגע הן מחזיקות שתיהן ביחד 53%, אבל החל משנה הבאה, דלק גם צריכה למכור את חלקה במאגר תמר. זה אומר שרק נובל תישאר שם עם מחזקה של 25%. המבנה הזה יוצר להם תמריץ מובנה דווקא לקחת חוזים חדשים ללוויתן, גם לכאורה להעביר חוזים ישנים מתמר ללוויתן, וגם לחתום על חוזים חדשים על חשבון תמר.
כן, עכשיו תשמע, אם באים באמת שותפים והולכים לרשות התחרות ואומרים, השותפים האחרים שלנו יוצרים פה קרטל, אם אתה רשות התחרות, מה שנקרא רשות ההגבלים העסקיים לשעבר, הדבר שאתה צריך לעשות זה לעצור את כולם ולהכניס אותם לחדרי חקירות, אבל רשות התחרות נדמה שהיא פה מתנהלת ממש ככה על קצות האצבעות ולא רוצה להרגיז אף אחד. למה?
הסיבה המרכזית היא מתווה הגז, זו הסיבה המרכזית שרשות התחרות כאן פועלת בצורה מאוד אדישה, מאוד אססנית. ב-2015 הוצגו הסכמות גם עם נובל וגם עם דלק, שהם מאוד חוששים ברשות התחרות לשנות אותם, שאחר כך נובל לא תתבע אותם,
או שהממשלה לא תעקוף אותם ופשוט תגיד לרשות התחרות, זוזו הצידה, אנחנו מקבלים החלטות, זה בדיוק מה שהיה במתווה הגז.
נכון, אז ראש רשות התחרות מיכל אלפרין היא מאוד כנראה חוששת מהצד הזה, גם אולי לפעול כנגד הממשלה עצמה, ובגלל זה הפעולות שלה מאוד הססניות. ראינו שרשות התחרות בהתחלה בכלל שלחה גם את נובל ואת דלק ואת יתר השותפות, אמרה להם אני לא רוצה להתערב, לכו אתם תגיעו להסדר ואני אחליט אחר כך אם לאשר או לא לאשר אותו.
אז אוקיי, אז הם נשלחו, הם הגישו הסדר, ושוב בתוך ההסדר יש בעצם תיאום מחירים או לפחות רצפה של מחירים. אז מה קורה עכשיו? היא שולחת אותם לסיבוב נוסף להשיג הסדר אחר, או שהיא כבר מתחילה להפעיל את הכלים שיש בידיה?
אז נראה לי שברשות התחרות מאוד הופתעו, כי הם קיבלו את טיוטת ההסכם שחתמו ביניהן כל השותפות בתמר, ושם הם גילו שהוכנס סעיף מסוים שקבע מחיר רצפה, מחיר מינימום. כלומר, השותפות בתמר התחייבו בפני דלק ונובל שהם לא ימכרו מתחת למחיר הזה, ואם הם כן ימכרו מתחת למחיר הזה, אז הם ייתנו גם פיצוי מסוים לדלק ולנובל. על כל מחיר שהוא יהיה נמוך יותר מהמחיר
שנקבע. אז לזה קרטל לכל צורך ועניין, אי אפשר לראות את זה בשום דרך אחרת. מה עושים מפה?
נכון, פשוט התחרות ראתה את זה גם בצורה הזאת, ובגלל זה היא פסלה את ההסדר הזה ושלחה אותם למקצה נוסף, אבל ככל הידוע לי כרגע, השותפות ותמר לא מצליחות להגיע להסכמות עם דלק ונובל, ולכן כנראה רשות התחרות אמורה בקרוב להתחיל ולהתערב ולשלול מדלק ונובל בצורה אקטיבית את זכות הווטו במאגרים.
דיברנו גם פה על הרעיון של לחייב אותם למכור בנפרד, שכל אחת מהשותפות תמכור את התוצרת שלה באיזה מחיר שהיא רוצה, וככה אתה מייצר תחרות. למה רשות התחרות כל כך מהססת בלנקוט בצעד הזה?
השיווק בנפרד ברשות התחרות מתנגדים למהלך הזה משני טעמים. הדבר הראשון, אומרים שזה לא פשוט ליישום מבחינה תפעולית. מאחר שמדובר רק בצינור אחד שמגיע מהמאגרים לחוף, יהיה קושי גם לכל אחת מהשותפות למכור כמות גדולה מספיק של גז ללקוחות, וגם זה יהיה מאוד קשה ליישם את זה מבחינה טיפולית בשטח. מעבר לזה הם גם טוענים טענה מאוד חשובה, שגם אם הם יחליטו על שיווק נפרד, אז נובל אנרג'י, המפעילה של המאגרים, עלולה לסכל את הדבר הזה, להקשות מאוד על השותפות האחרות למכור גז, אולי מעין שביתה איטלקית כזאת, ואז הרשות אומרת שאין לה כלים, היא לא תוכל לפקח על הדבר הזה, ולכן ברשות התחרות מתנגדים לזה. מעבר לזה, הם אומרים ששיווק בנפרד הוא יהיה הפרה של מתווה הגז, וזה מסכן כמובן את ישראל, את הענתם, בהליכים משפטיים. בגלל זה הם מתנגדים לשיווק בנפרד, והם מקדמים פתרון שיהיו שלוש שחקנים של גז בישראל, מאגר לוויתן, תמר בלי דלק ונובל, ומאגר קריש, שהם התחרו ביניהם על החוזים. חשוב להגיד שגם בשוק של שלושה שחקנים, זה לא אומר שתהיה תחרות. שוק ריכוזי, שוק אוליגופולי, שאין בו באמת תמריץ מאוד חזק להוזיל מחירים, אלא לשאיר אותם ברמה מסוימת שתטיב עם כל החברות.
ואכן, כרגע צרכנים בישראל ממשיכים לקנות גז יקר, לפעמים פי 2 ופי 3 מהמחיר שלו בשוק. בכל פעם שחברת חשמל קונה קצת גז בשוק החופשי במחירים מאוד מאוד נמוכים של מאות אחוזים, עשרות אחוזים למעשה מתחת למחיר של המונופול, אז כמעט באים אליה בטענות שזה אסור.
נכון, זו בעצם דוגמה לעוצמה של המונופול. ראינו את חברת החשמל רופשת בחודשים האחרונים גז נוזלי בחול במחיר של פחות משלושה דולרים אפילו. חברת החשמל יבאה כמות משמעותית יחסית של גז לישראל, ואז ראינו את השותפות בלוויתן שהולכות מכתב לחברת החשמל, שזה סוג, אי אפשר לפרש את זה מלבד סוג של איום, ששם הם אומרים לחברת החשמל שאם תמשיכו לקנות גז זול מהעולם, זה בעצם הפרה של ההסכם איתנו, והם רומזים בעצם שהם עלולים לפנות להליכים משפטיים אם חברת החשמל תמשיך לעשות את זה. זו דוגמה לעוצמה של המונופול, שראינו לה הרבה מאוד דוגמאות בכל השנים האחרונות.
יפה, ערן עזרן, נקווה שבאמת רשות התחרות תתאפס על עצמה בקרוב ותהיה אמיצה בפתרונות שהיא בוחרת. תודה רבה.
ואני לא הייתי בונה על זה יותר מדי.
בדיוק, אבל אני הצד האופטימי יותר.
ככה זה החלוקה בינינו.
תודה רבה, ערן.
להתראות.
זהו, עד כאן אינטרסנטים לשבוע הזה. אנחנו נצא לחופשת סוף שבוע. תודה רבה, איתן.
תודה, סמי.
תודה רבה לדן ברומר. סוף שבוע נעים. להתראות.
להתראות.